שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ה-NG, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף ימי של 10 דקות. בפרק הקודם דיברנו על אדם שמוכר נדלן, כמו בית, חצר, בית הבד, שדה, ושאלנו מה זה כולל ומה זה לא כולל במחירה, כשהעיקרון הכללי היה שדברים שהם חלק בסיסי מהדבר שהוא מוכר הם כן כלולים, דברים שהם או תלושים מדי או חשובים בפני עצמם, הם לא נמכרים. כמובן שכל השאלה שייכת רק שהם לא אמרו במפורש מה כלול במחירה. ואז אנחנו מנסים לגלות מהי הדעתם בזמן של המחירה. אבל אם הם אמרו במפורש, אז ברור שהולכים לפי מה שהם אמרו. בפרק הזה נמשיך עם אותו כיוון, רק שהפעם נדבר על אדם שמוכר מטלטלין. מה כלול במחירה ומה לא? הדוגמה הראשונה זה אדם שמוכר ספינה. אז המוכר את הספינה, מה כלול במחירה? אז המשנה אומרת שכלול התורן, שזה התורן כמו שאנחנו קוראים היום, זה מה שמחזיק את המפרס, הנס, שזה המפרס עצמו, האוגין, שזה העוגן, והמנהיגים, שזה המשותים. והגמרא מביאה לכל זה פסוקים, ואז הגמרא מביאה ברייתא שמוסיפה עוד כמה דברים. המחירה כוללת גם את הכבש שאיתו עולים, זה נקרא בגמרא איסקלה, את בור המים, שזה מי שתייה מתוקים, ויש מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי נתן וסומכוס, האם זה גם כולל את הסירה הקטנה שאיתה מגיעים מהאונייה הגדולה אל החוף, כי האונייה לא יכולה להתקרב לחוף, אלא אם כן יש נמל, אז היו יורדים בסירה קטנה. רבי נתן קרא לה ביצית, סומכוס קרא לה דוגית, בכל אופן לפי שניהם הסירה הקטנה כלולה במחירה ולפי תנא קמא לא. ומסביר הנימוקי יוסף למה לא לפי תנא קמא, כי הסירה הזאת היא לא רק בשביל האונייה, אפשר גם לעשות את הדברים האחרים, לכן היא לא חלק אינטגרלי מהאונייה עצמה, לכן היא לא כלולה במחירה. ורב מסביר למה כל אחד קרא לה בשם אחר, כי רבי נתן הוא מבבל, וכך היו קוראים לזה בבבל, וסומכוס הוא מארץ ישראל, וכך היו קוראים לזה בארץ ישראל. זה גם קשור לשימוש השונה. בבבל זה שימש בעיקר למעבר בנחלים קטנים, יש המסבירים שזה שימש לביצות, לכן קוראים לזה ביצית, ובארץ ישראל זה שימש לדייג, לכן קראו לזה דוגית. בכל אופן כאן זה שימש בשביל להגיע הספינה הגדולה לחוף, ולפי תנא קמא זה לא כלול, ולפי רבי נתן וסומכוס זה כלול. ועכשיו נחזור למשנה, דיברנו על מה כן כלול, מה לא כלול, אז לא כלול דברים שהם לא חלק מהותי מהספינה עצמה, שזה אומר העבדים, שקי הסחורה, הסחורה עצמה כמובן, אלא אם כן המוכר אמר, אני מוכר לך את הספינה ואת כל מה שבתוכה, ואז הוא מכר הכל. אז סיימנו להסביר את המשנה. ומעכשיו ולמשך כמה דפים אנחנו נכנסים לאגדתות מאוד מפורסמות, שבהתחלה שלהם אנחנו נראה את האגדות של רבא בר בר חנה. בהתחלה כתוב שזה רק רבא, בהמשך זה הופך להיות רבא בר בר חנה. האגדות האלו מאוד לא מובנות, הן נראות כמו איזה חלום מוזר. כמובן שמאחורי כל אגדה כזאת יש הרבה עומק ואפשר ללמוד אותו, אבל כמובן שבמסגרת הזאת של הדף יומי, ובטח שבעשר דקות, לא ניכנס לזה בכלל, אלא רק נאמר את פשט הגמרא. רק נקרא משהו קטן מהריטווה. הריטווה אומר ככה, יש בסיפורים שבפרק זה עניינים זרים לבני אדם. לפי שלא הורגלו בהם, והם דברים קרובים מאוד ליהודים בטבעם, כגון גודל הדגים שבים וגודל סערת גלי הים. כלומר, יש פה עומק, לא נוכל להיכנס אליו. אגב, חלק גדול מספר ליקוטי מורן של רבי נחמן מברסלב מבוסס על הסיפורים שנלמד בימים הקרובים. אני יכול להמליץ שדווקא בגמורות כאלו של אגדתא כדאי להיעזר גם בגמורות עם פירושים, כמו שוטנשטיין ושטיינזלץ, שמעבר לזה שהם מפרשים את המילים, שבאגדתא זה קשה במיוחד כי יש שם הרבה פעמים מילים שהן נדירות בשס, הם גם מביאים לקט של פירושים על האגדתות השונות. מי שרוצה יותר להשקיע, יש ספר חדש שנקרא אגדתא דבי רב, שהוא כינס אוסף של פירושים שנכתבו במשך הדורות שהסבירו את האגדות של רבא בר בר חנה. את הספר עצמו לא ראיתי, אפשר לראות פרטים עליו דרך פורטל הדף היומי. ועכשיו נתחיל את האגדתא. הסיפור ראשון, אנחנו ממש באמצע עמוד בנקודותיים, אומר רבא שסיפרו לו יורדי הים שיש גל שהוא יכול להטביע את הספינות, והוא נראה כמו צוציתא דנורא חיוורתא ברישא. זה נראה כאילו שיש לו ציצית של אש לבנה בראשו, ומקים אותו עם אלות שעליו חקוקים שלושה דברים. דבר ראשון זה שם השם יהיה אשר יהיה, דבר שני זה שם השם כשם צבקות, ודבר שלישי אמן אמן סלע. ואז הגל נרגע. סיפור שני מספר אבא שסיפרו לו יורדי הים שבין גל לגל יש 300 פרסה, פרסה אחת זה בערך 4 קילומטר, אז זה אומר שזה 1200 קילומטר, וגם הגובה של כל גל זה 300 פרסה, ויום אחד הם היו בדרך בספינה והגיע הגל והרים אותם כל כך גבוה עד שהם ראו את מקום המושב של הכוכב הכי קטן, והוא מספר שהשטח שם היה נראה לו כמו מקום שאפשר לזרוע בו 40 קור של זרעים של חרדל, שזה זרעים מאוד מאוד קטנים, אז זה כנראה שטח מאוד גדול, ואם הייתי עולה יותר גבוה אז הייתי נשרף מהחום של הכוכב. ואז שמעתי איזשהו גל אומר לגל אחר, אומר לו, חברתי, האם השארת משהו בעולם שעוד לא שתפת שאני אבוא ואני ארוס אותו? ואז הגל השני ענה לגל הראשון, בוא תראה את הגבורה של אדונך, כלומר של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מרשה לי לעבור את חוף הים אפילו כרוחב חוט. כלומר, לולי שהשם שומר, באמת הייתי הורס את העולם, אבל הוא לא מרשה לי. ומביאים לזה פסוק, והגענו לסיפור השלישי, שלוש שורות מלמטה. אומר רבא, וגורסים פה רבא בר בר חנה, אני ראיתי את הורמין, הורמיז ברלילית, הוא היה שד או סוג של חצי שד חצי בן אדם, והוא מספר שהוא רץ רץ כל כך מהר שהוא היה רץ על הלמעלה של החומה, על השיניים של החומה בעיר מחוזה, והוא רץ כל כך מהר שהוא היה עוקף אפילו פרש שרוכב על הסוס שלו למטה מתחת לחומה, והפרש לא היה יכול לעקוף אותו. למרות שרשב"א מאיר פה שהפרש לא היה מודע לזה שהורמיז רץ שם למעלה, כנראה כי לא כל אדם יכל לראות אותו. ויום אחד ההורמין או הורמיז הזה גם עשה איזשהו פעלול, היו שני גשרים על נהר רוגנג, והוא שם מוקף על שני פרדות, רכב עם שניהם במקביל, אחד מהפרדות רצה על גשר אחד והשנייה על גשר שני, והוא מקפץ ביניהם, ותוך כדי זה גם היו לו שתי כוסות עם יין, והוא העביר יין מאחת לשנייה ולא נפלה לו אפילו טיפה אחת. ולא רק זה, הוא עשה את כל זה אפילו שבאותו יום הייתה שערה במים. ואז שמעו את זה במלכות והרגו אותו. מי זאת המלכות? רשב"א מביא שני פירושים, או שזה מלכות השדים, כי הוא עבר על הכללים של השדים והוא הראה לבני אדם את מה שהוא מסוגל לעשות, או שהכוונה היא לקיסר עצמו, וזה לפי הפירוש שההורמיז הזה היה חצי בן אדם גם, והקיסר פחד שיום אחד הוא ירצה להשתלט על המלוכה ולכן הרגו אותו. ואנחנו בשורה השישית בעמוד ב', אנחנו נראה כמה סיפורים עכשיו שרבא בר בר חנה מספר על בעלי חיים עצומים שהוא ראה, זה יהיה בסדר הבא עד סוף העמוד, נראה ראם, צפרדע, תנין, עורבת, שלושה סיפורים על דגים, ציפור ובסוף גם סיפור על אווזים שלאו דווקא היו גדולים אבל היו מלאי שומן. ובזה נסיים את הלימוד להיום. כמובן, כמו שאמרנו מקודם, הכל צריך להבין את העומק של זה, אז הסיפור הראשון בעניין הזה שורה שישית בעמוד ב', אומר רבא, עוד פעם גם פה יש גורסים רבא בר בר חנה, שהוא ראה אורזילה, שזה ראם, שנולד באותו יום, והוא היה גדול כמו הר תבור, והר תבור זה בגודל של 4 פרסאות, ואורך הצוואר של הראם היה 3 פרסאות, וגודל הראש שלו, כלומר כשהוא הניח את הראש, זה תפס פרסה וחצי, והוא ראה שהוא הטיל גללים לתוך הירדן, וזה סתם את כל הירדן. וסיפור הבא, 3 שורות לפני שורות הרחבות, הפעם גם הגמרא שלנו גורסת רבא בר בר חנה, הוא מספר שהוא ראה צפרדע בגודל של המבצר באגרוניה, ואז הגמרא מסבירה שמבצר באגרוניה היה בגודל של 60 בתים, ואז בא תנין ובלה את הצפרדע, ואז באה הנקבה של העורבת ובלה את התנין והיא עלתה על עץ, ואז אמרו תראו איזה חזק העץ הזה שהוא מצליח להחזיק את העורבת שבלה את התנין שבלה את הצפרדע שהוא בגודל של 60 בתים. ועל הסיפור הזה מאיר רב פאפה בר שמואל, אם לא הייתי שם לא הייתי מאמין. ואנחנו בשורה השלישית ברחבות, עכשיו יש פה כמה סיפורים של רבא בר בר חנה שהוא מספר על דגים גדולים שהוא ראה בים, יהיו 3 סיפורים על דגים ובסוף גם סיפור על ציפור. הסיפור הראשון זה שהוא ראה דג ענק שישב לו בנחיר שרץ קטן וזה הרג את הדג, ואז המים הטילו את הדג לחוף, ומרוב העוצמה של הדג העצום הזה הוא הרס 60 מחוזות, כלומר 60 ערים גדולות, ואת הבשר שלו אכלו גם 60 מחוזות שגרו קרוב, וגם באו תושבים של עוד 60 מחוזות שהיו יותר רחוקים, והם לקחו את הבשר ומלכו אותו והלכו איתו חזרה לאיפה שהם גרים. כלומר הבשר הזה פרנס אוכל ל-120 ערים גדולות, ומעין אחת שלו הצליחו למלא 300 קדים של שמן. ורבא מספר שכשחזרנו אחרי שנה לאותו מקום ראינו שגם בונים מהעצמות שלו בתים חדשים לאותם מחוזות שהוא הרס לפני שנה כשהוא מת והמים הטילו אותו לחוף. ואנחנו קצת מעל אמצע עמוד, סיפור הבא של רבא בר בר חנה בספינה בים, הם ראו שוב דג גדול, אבל הם לא ידעו שזה דג, כי זה היה דג שעל הגב שלו היה חול, ועל החול צמחו כבר הסבים, והם חשבו שזה איזשהו אי בים, אז הם יצרו שם את הספינה, ירדו לגב של הדג, עשו שם איזשהו מנגל, ומהחום זה חימם את הדג והוא פתאום התהפך, והוא מספר שלולי הספינה הייתה שם קרוב אז הם היו טובעים. וסיפור נוסף עם דג גדול, כשהם היו בספינה בדרך, הם עברו מעל דג עצום, ולקח להם זמן לעבור מסנפיר לסנפיר 3 ימים ו3 לילות, אפילו שהם היו זה כנגד זה. כלומר, הדג שחה נגד הכיוון של הגלים, והם שטו עם הכיוון של הגלים, ואפילו שהספינה שלהם הייתה מאוד מהירה, עד כדי כך שרב דימי אומר שבשביל לעבור 60 פרסאות, לקח לה הזמן שלוקח לחמם קומקום של מים, וגם שהייתה יותר זריזה מחץ של פרש. ואפילו אז לקח לה 3 ימים לעבור מסנפיר אחד לסנפיר שני של הדג, ורבשי מאיר על הסיפור הזה שזה דג שנקרא גילדנה, והוא יחסית מהדגים היותר קטנים בים, כלומר יש דגים הרבה יותר גדולים ממנו, ולדג הזה יש שני ספרים ולשאר הדגים יש רק סנפיר אחד. וסיפור הבא, הפעם לא על דג גדול אלא על ציפור גדולה. עוד פעם הם היו בספינה בדרך והם ראו ציפור גדולה שעם הרגליים בתוך המים והראש שלה מגיע עד הרקיע, וברגליים היא עטה במים רק עד הקרסוליים שלה, אז הם חשבו שהמים רדודים, אז הם רצו לרדת למים ולהתקרר קצת במים. אבל אז יצתה בת קול ואמרה להם שלא כדאי להם להיכנס למים האלו, שלפני 7 שנים נפל שם הגרזן של נגר אחד, ו7 שנים עברו וזה עוד לא הגיע לקרקעית, וזה לא בגלל שהמים כל כך עמוקים, אבל הם מאוד מאוד סוערים שם. וגם פה מובאת הערה של רב אשי על הסיפור הזה, הוא אומר שהציפור הזאת זה זיז שדי שכתוב, וזיז שדי מדי בתהילים. וסיפור אחרון להיום, מספר אבא בר בר חנה, הפעם הם יהיו בדרך במדבר, לא בספינה, והם ראו אווזים שהכנפיים שלהם שמוטות מרוב שומן, וכשהם הולכים יוצאים להם נחלי שמן מתחתם, והוא שאל אותם האם יש לנו חלק איתכם לעולם הבא, ואז אווז אחד הרים כנף, אווז אחר הרים רגל, ורשב"ם אומר שזה היה סוג של תשובה חיובית, וכשהוא הגיע לרבי אלעזר, והוא סיפר לו על הסיפור הזה כנראה, אז אמר לו רבי אלעזר, עתידים ישראל ייתן עליהם את הדין. כלומר, בגלל שישראל לא עושים תשובה, והאווזים אלו מחכים עד שיעשו תשובה, בינתיים האווזים אלו סובלים, וישראל ייתנו על זה את הדין. והגענו לסוגריים 7 שורות לפני סוף עמוד ב', נמשיך עם הסיפורים האלו גם בדף הבא, כל טוב.